להתחיל בשני סיפורים של על היהודי הקדוש. באמת מה שרצינו בעצם זה קצת להתבונן בכלל בתורת הפשיסרה, שזה מי שהתחיל בזה זה היהודי הקדוש. אז יש סוח כזה שפעם כבוד קדושת אדמו"ר הגאון הקדוש רבן של כל בני הגולה, מרן רבינו זצ"ל מגור, בעל השפת אמת, כשנפגש עם הצדיק הרב מפוריסוב, סיפר הרב מפוריסוב בשם זקנו הקדוש והנורא, אם שם כתוב זקנו הגאון הקדוש והנורא, היהודי זצ"ל מפרשיסחא, על הגמרא בשעה שתיקן שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, יצא בת קול ואמרה, אם חכם בני ישמח ליבי גם אני. ושאל מה היה החוכמה? למה זה חוכמה? אם שלמה המלך תיקן עירובין ונטילת ידיים, יצא בת קול ואמרה, אם חכם בני ישמח ליבי גם אני. מה כל כך חכם בזה? אז השיב, שפה זה כבר לא בלשון המדויקת, יש שם גם ביידיש, אדם צריך להיות מעורב עם הבריות. להיות מעורב עם הבריות. ומצד שני, שיוכל ברגע אחד להפריש את עצמו מן העולם. איך הוא אומר? אז הוא אומר, דברי פי חכם חן, להבין. אתם מבינים איך זה קשור למאמר הזה? בשעה שיש לו, תיכנס לו המלך עירובין ונטילת ידיים. יצא בת קול אמרה, חכם בני, תשמח ליבי גם אני. זאת אומרת שאדם צריך לדעת, מצד אחד, להיות מעורב עם הבריות. מצד שני, שהוא רוצה ברגע אחד, להפריש את עצמו לגמרי. אנחנו סמכו את זה על העירובין ונטילת ידיים. העירובין, להיות מעורב. מצד שני, לפעמים להינטל. אז זה סיפור אחד. מעשה אחד. ועוד מעשה יש מהתפארת שלמה. תפארת שלמה זה, אני חושב שזה רבי שלמה הכהן מרדומסק. לא מתבלבל? כי אם זה הוא, אז יש גם סיפור של הרב שלמה קרליבך, איכשהו פעם בגיל 4 פגש את החוזה. כי זה מתאים, כי פה זה סיפור על גיל 9. הוא אומר, הוא היה אדמו"ר דור אחרי. אז הוא אומר שכשהיה ילד הוא פגש את ה... היה אצל היהודי. היהודי נתן דברי תורה, ונתן שהוא נהיה, אמרת דברי תורה, היה ממש בוער באש, באש להבה כי אורה רותחת. והיה ביראה ורעדה. אחרי שנסתיים היראה והרעדה, אז היהודי אמר, סוף דבר הכל נשמע, אלוקים יראה את מזוטר שמו כי זה כל האדם, אמר זה ביטוי ביידיש, אחרי כל העניינים, צריך לחזור להיות יהודי פשוט. פשוט אני ככה חיפשתי להביא ככה סיפורים שקצת להיפגש עם הדמות של היהודי וגם אולי בעזרת השם גם של הרבונים, הרב בונים מפשיסחא. שני הסיפורים האלה ככה דיברו אליי. בשני הסיפורים הוא כאילו יודע להחזיק את שתי הצדדים, כן, מצד אחד להיות מעורב. זה שאדם הוא בקדושה וזה, זה לא אומר שצריך להיבדל מהאנשים, להיבדל מן העולם. צריך להיות מעורב עם הבריות. מצד שני, כשהוא מורה עם הבריאות, הוא לא שוקע בתוך זה. ברגע אחד יכול פתאום להבין, אני נשאר למקום אחר, כאילו, אתה לי גם כנראה מי הם הבריאות, וזה מובן, אבל... אז זה העניין הראשון. פה זה כאילו... כאילו אדם שחי בתודעה כזאת של... גם כשהוא בשיחת חולין, גם כשהוא זה, שעכשיו זה גם העניין. הוא לא שוכח ש... יש לו שייכות לעניינים מהרבה מעבר. וגם התפארת שלמה זה גם, אפילו יותר חזק, היה בכזאת התרגשות של תורה, אבל כל מיני אנשים, אבל יש משהו יותר מזה. סוף דבר, הכל נשמע, את אלוקים יראה עם צוותיו שמור, כי זה כל האדם. להיות יהודי פשוט. יהודי מסתפינה, הייתי אומר לביל, אז זה קראו לו היהודי. יש עכשיו הסברים יותר. הוא מביא, המחבר הזה, חמישה הסברים. למה קראו לו היהודי? אחד ההסברים זה כי השם שלו היה כמו השם של החוזה, רבי יעקב יצחק. ולא רצו לקרוא לו בשם של הרב, כי לא מזכירים את השם של הרב. היה ממש, היה הרב המובהק של כל מי שהסתובב שם. אז קוראו לו היהודי. וכן אולי הוא לא עוד לשתף אתכם במחשבה רחבה יותר, מה שפגשתי בינתיים באמת, קצת ככה מחיפוש גם על היהודי וגם ריבונים, אני אומר מתוך, עכשיו אנחנו בחודש חשוון, כף חשוון, יום עליית בית אל, נקרק, אתם יודעים? תפשי למתכם. אז אנחנו עוד בתחילת השנה, והתחלנו הרי את זה רק בחורף. אז יש הרי מאוד בולט שחבד למשל, זה תורה שלמה, זה מהלכים שלמים, זה תפיסה, זה שפה, זה הכל. ברור, זה עולם שלם שצריך הרבה ככה להיכנס ולהתייגע ולהיכנס לשפה, להיכנס לתכנים, להיכנס להרגשים, ובעיקר לזכות לעבוד את השם, כי זה העיקר. סוף דבר הכל נשמע. ויש ברסלב. אני גם אומר ברסלב שבהתחלה אולי ידעו להוקיר, אבל באמת, באמת אצל ברסלב יש גם, יש גם תורה שלמה, יש גם מהלך שלם. יש במיוחד בדור הזה, שלמדו יותר ללמוד את זה. אז יש פה, באמת אפשר ללמוד הרבה. בזכות רבי נתן, שהראה בליקוטי הלכות, איך שכל תורה של רבי נחמן אפשר לחבר אותה. גם ענייני חגים, גם ענייני יורדיה, גם ענייני חושי משפט. אז באמת ראו כמה שזה עשיר, כמה שזה רחב. עכשיו, מצד שלישי, יש, הנה חינם, אנחנו אומרים בקיצור, אבל ודאי שזה הרבה יותר מזה, יש מה שנקרא פוילישר, החסידות פולין. שלהם יש באמת את ה... איך אולי תורות פחות ארוכות, ומה שקוראים לפעמים, וורטים או דרושים קצרים חסידות פרשה, ומה שאפשר לומר עליהם, אני אומר, זה בלשון המעטה, כי זה יותר מזה, אבל שזה מאוד נלבב, כאילו שזה מאוד מאיר כזה, זה מאוד מחמם את הלב. בדרך כלל זה גם מחמם כזה, זה מעודד. אפילו קצת מזיכרון של נועם אלימלך, של קדושת לוי. אז כאילו יש את ה... יש בזה גם עומק, יש בזה גם חוכמה, ובהחלט אפשר גם לעשות לזה גם לראות את זה כשיטה שלמה. אבל מה שבולט ככה לעין המתבונן זה באמת הלב. שבאמת הם דגלו בזה, הרי כשיצא התניא וכולי ידוע שהם אמרו, לא צריך להיות כל כך בהשכלות. זה יותר... יותר לקלוע את הלב. בפסיסחה, מה שאני ככה קולט בינתיים, מהמעט שאנחנו ישים, עוד ככה מכאן ומכאן, זה שמצד אחד לא היה כנראה סגנונם הרצאות ארוכות. כלומר, אם לא, אם נמצא משהו ככה, מהלך כזה ארוך ושלם, זה בהחלט יהיה זה, אבל יותר אופייני, גם במה שמספרים עליו. זה שיחות קצרות כאלה, וגם בתורות. ומצד שני רואים, אבל זה לא כמו הפולין, זה כאילו הם היו, גם יחשבו חסידות של חוכמה. אצלהם היו כל הגדולים, כל העילויים באזור שם. הייתם איזה כאילו חוכמת הלב, לדעתי. הם כאילו, זו התבוינות מאוד עמוקה, מאוד מחודדת, מאוד מדויקת. שכאילו חלק מהחוכמה זה להטעין אותה בקוצר של מילים. אין אלה... קצת כמו שמספרים על הקדמונים, להבדיל היוונים, שיהיה להם פרגמנטים, כאילו איזה פתגמים כאלה קצרים, להבדיל חכמנו גם. כאילו פתגם קצר, אבל שהוא מעט המחזיק את המרובה. נראה שיש משהו כזה, אבל אני אומר את זה עכשיו בקו חשבן, מנת השם מקווה שבחנוכה, אולי יותר התבוננות וכן הלאה. כל זמן וזמן. אני אשתף אותך יוחאי, לפחות לחזור בקצרה לסיפורים שאמרנו שמתפסיד מהיהודי, ככה לפני הלימוד. הסיפור אחד שהוא אמר למדרש, כששלמה המלך תיקן את יד עדיים ועירובים, יצא בת קול ואמרה, אם חכם בני ישמח ליבי גם אני. אז הוא אומר, שאל מה החוכמה בזה? אז זה פירש היהודי, שאדם צריך להיות מעורב עם הבריות, ומצד שני ברגע אחד יכול להפריש את עצמו מן העולם לגמרי. דרש עירובין ונטילת ידיים. זה סיפור אחד, וסיפור שני, התפארת שלמה אומר, שזה גם סיפור על התפארת שלמה, שבגיל 9 הוא פגש את היהודי, בתור ילד. והיהודי אמר דברי תורה ככה באש להבה כי יורה רותחת. וכשאחרי שהוא סיים ונגמרה הרעדה, אז הוא אמר, העיקר אבל לסוף דבר הכל נשמע את אלוקים יראה את אותה שמור כזה כל אדם, אחרי כל הדרושים, כל הזה, קל להיות יהודי פשוט. זה... מה?
איזה סיפור שאני רוצה לספר, שאני מסכים בשעון קודם.
אם תצליח לרמז לי, איזה סיפור, מה?
סוסים.
על הסוסים. טוב, אולי נחבר את זה עוד. בוא אני ממשיך לך והסוסים, כן. אז זה ה... טוב. נראה פה, הדרוש הראשון כאן, במדרש, על הכתוב, יודע השם ימי תמימים ונחתם לעולם תהיה. זו שרה שהייתה תמימה במעשיה, אמר רבי יוחנן, כי עדה הגלת התמימה. ולכמן במדרש ביקש רבי עקיבא לעוררן, אמר, מה ראה אסתר שתמנוך על קוף מזי מדינות, אלא תבוא אסתר שהייתה בת ביתה של שרה שחייתה 127, ותמנוך על 127 מדינות. באורו. כי מספר חיי האדם אינו מקובץ יחד. כי מה שעבר עין, ומה שעתיד איננו. אין לך בו אל ההווה, העובר. זולת המעשה הנעשה על ידו, בו יקובץ הזמן כשיעור זמן מעשהו. ואם המעשה מתורה ומצוות, ושלמות אמיתי והוא חיים זה לילה, אז חיים ממש יקובץ. אני באמת על ההערה הזאת, אומר הרי, שעבר עין, ועתיד איננו, ואין לך בו אל ההווה העובר. שהמבט הזה, שהוא בעצם מבט מאוד אמיתי, מאוד מפוכח על העולם, על החיים, אתה יכול להיות מאוד פסימי. כיוון שבעצם החיים, אנחנו בעצם פוגשים רגע כמימרי, וחוץ מזה, כל העבר כבר אין. העתיד גם כן לא קיים, וכשהוא יגיע, אז הוא גם כן יחלוף. וזו תחושה של, כן, שבעצם החיים הם, ההדר בהם כמעט רב על ההוויה, כאילו, אדם מתבונן, אולי יש איזה חסד כזה, שאדם לא מתבונן בדרך כלל במבט כזה. שיש איזו שמחה פשוטה, יש איזה טבע בריא של חיים. אבל כשאדם קצת פותח את הראש, אתה חושב, אז יש משהו מאוד... יכול אפילו לדכא, להציב, שהחיים הם בעצם... הכל כאילו בסוף, מה שכתוב, הכל שב אל האפר. ואפילו שאתה חושב על העתיד, אבל טוב, גם זה לא ממשי, כאילו אין, אפשר לפעמים להרגיש, אין ממשות בכלל לחיים. שיוזו אותי ככה, אחד שככה בסדנאות, חכם, תמיד חכם, אז הוא מתחיל כל פעם, אמרנו שהיום כף חשבן, אור לכף א', אז נגיד על דרך משל, הוא מתחיל, היום אור לכף א', חשבן, אפשר להוסיף את השעה, שעה, 9 כמעט, נמח, ולא היה ולא יהיה יום כזה. שכשאתה אומר לא יהיה, אני סיפור לי את זה, אני כבר מרגיש איזה חמיצות בלב, כאילו וואלה. אתה מתחיל יום, אתה כבר יודע עוד מעט, הוא יעבור ולא יהיה יותר, הוא לא יחזור, לא ישו. אז מה נשאר כאילו מהחיים האלה? אז הוא אומר, זולת המעשה הנעשה על ידו, בו יקובץ הזמן כשיעור זמן המעשה ההוא. מה שאדם עשה בעולם, מה שאדם השאיר. והמעשה מתורה ומצוות, בשלמות אמיתי והוא חיים זה אלה אלה, אז חיים ממש יקובץ. זה באמת נשאר, באמת יש איזה הערה. שעבר עין, זה שייך לרגעים הסתמיים. אבל הרגעים שבהם נעשה מעשה משמעותי, הם לא נעלמו. וכל שכן אם זה מעשה של תורה ומצוות, אז זה מתקבץ ונשאר. והנה אמנו שרה חייתה מספר ימיה, והשלים המעשה הטוב כמספר הזה. כך נאמר, והיו חיי. כלומר, שנתאבה שני חיה בקיבוץ, כמספר הכתוב. שכל ה-127 שנים הם היו חיים. הם כולם ביום האחרון, אז היו איתה לא רגע אחד, וכל השאר הלכו, אלא ההפך. כל ה-127 שנים איתה. שכשם שהימים היו בזמן, כך הם תמימים, מאמר במדרש, יודע שהם היו תמימים שהיא תמימה במעשים. כלומר, כשם שהימים היו בזמן, כך היו הם תמימים במעשה. לפי מה שהוא אומר, זה לא רק דימוי חיצוני, אלא התמימות שבמעשה, זה גוף ההשלמה של הזמן. אמר רבי יוחנן, כי עד העגלת התמימה, כלומר, כמו שהעגל תמים בן שנה יבוקש לקורבן, זה הזמן שנה ההיא מחוברת ונתלית בגידול העגל. נכון, הוא נקרא בן שנה, הוא קשור לקורבן, אבל אם תגיד שהוא, שהשנה נעלמה, עכשיו יש רק את הרגע הזה, אז איך הוא קשר? עגל בן רגע, כאילו התורה, לפחות לעניין הזה הלכתי, כאילו העגל לוקח איתו את כל השנה. אני מבין את הכוונה. אולי זה גם כפשוטו, שהוא גדל. זה ניכר על הגוף שלו. הוא בן שנה. יש מציאות של הבן שנה שלו. ככה עם חיי שרה עם הלילות. לא יחסר רגע. הכל נמשך ונעשה כיבוד השלמות כאן. נוסיף ונאמר, ידוע, הזכירנו לפעמים שהסיפור של רב נחמן מברסלב, שהוא דיבר על אלה, קפצן העיוור, שכמה זוכרים, אחד זכר עד ה... או לאחד זכר כמה שזכר, כמה שזוכר יותר מכולם, אבל באמת שמה אפילו הראשון, הוא זכר את רגע הלידה. לכאורה זה אותו עניין. כאילו כמה אדם זוכר, זה כמה בעצם מהחיים שלו, כמה נמצא איתו ברצף. יש באמת אנשים שחיים רק את הרגע, ובאמת זאת אומרת גם הזיכרון, כאילו. הוא לא חל על הרבה מעבר לזה, כאילו זה העולם. מי שזוכר יותר, אז כאילו יש איתו תקופה של חיים שיותר הולכת איתו ביחד. מי שזוכר עד הלידה, כאילו כל החיים איתו. יש... עכשיו באמת להוסיף שיש משהו אולי עוד יותר משמעותי בלזכור דווקא את הימים, את השנים הראשונות. קודם כל גם בזיכרון הפשוט זה הכי קשה, נכון? אדם יכול לזכור מה שהוא עשה, גם כשהוא נגיד בגיל 40, 60, יכול לזכור מה שהוא עשה בגיל 20, בגיל 15, בגיל 10, קשה יותר לזכור מה שנעשה בגיל 6 ומטה, 3 ומטה, ככל שזה הולך ויורד זה קשה. למה לכאורה? מה? מי לא מבחין? הילד. הילד, כאילו. הילד חי רגע, לכן הם לא זוכרים את הזמן של הילד. איך אתה נסער את הילד לא מחשיב?
לא מתייחס
למציאות כאילו. לא מזמן אמר לי אחד החורים בישיבה רמת גן, זה דבר פשוט, שכשאדם מבין טוב את הלימוד, הוא גם זוכר אותו. כשלא מבינים, אז זה בקלות נעלם. אז הילד, גם הקליטה שלו את המציאות היא מאוד מורפלת, אז היא גם לא נזכרת. וכשיש לך איזו אחיזה, אז גם זה, הזיכרון תופס את זה. אז זה בזיכרון הפשוט, אבל גם בזיכרון העמוק. כאילו להיות מחובר על השנים האלה, זה בעצם להרים איתך את הממדים הכי הכי ראשוניים, הכי ילדותיים, הכי ככה, באמת, מבחינת עומקים של נפש גם. זה מה שרב נחמן שיבח שם, את זה שזוכר. לכאורה זה גם כן אותו עניין פה, אבל היו חיי שרה, שהכל התקבץ, הכל הלך איתה ביחד. ולזה דרש רבי עקיבא, תבוא אסתר בת ביתה של שרה, שחייתה 127, כלומר, בקיבוץ, דהיינו אחר שחייתה הזמן הנ"ל בעולם הזה, מקובצים חיי שנים מהם בעולם הבא, בזכות שנים מקובצים של שרה, כן, כלומר שרה לקחה איתה את כל השנים לעולם הבא, אז הם נמצאים. מה שמצטרף הוא נצחי. יש פה קשר בין הארעיות לבין ההצטרפות. הרגעים הארעיים הם גם הרגעים שלא מתחברים אחד אל השני. הרגעים שמתחברים אחד אל השני הם גם נשארים, תמיד. אז כל ה-127 שנים נמצאים בעולם, בעולמות. ואז מכוח זה מלכה אסתר על 127 מדינות. שעניין המלוכה הוא המאחד הפרטים להיות מקובצים תחת ממשלתו. אז אותו עניין. כמו ששרה יחדה את כל השנים, לעניין אחד, ככה מלכות מחברת את כל 127 מדינות. אני חושב שכל מדינה זה בחינה של שנה. זה פירוש המדרש נר חיי שרה, חייבים שנותיהם של צדיקים בעולם הזה ובעולם הבא. כלומר, אם שנותיהם הם מה שחיים בעולם הזה מקובצים על ידי מעשיהם הטובים, הם עצמם עולם הבא. מהווין הדברים כי עמוק. כן, אז גם מרח שכל הדרוש הזה הוא כאילו נתלה במה שהערנו מקודם, שזה כאילו נתלה דבר מאוד עמוק במילים קצרות. יודע השם אם היא תמימים, אחת העולם תהיה, זו שרה שהייתה תמימה במעשיה. כן, שהתמימה במעשיה זה מה שעשה את שנותיה התמימים, זה באמת כמעט הפשט. וגם את ההבנה שהוא מוציא את המדרש מאיזה סתם דרוש כזה, משהו הרבה יותר עמוק. איך אסתר חיה 127 מכוח... אתם יודעים, ידוע מפורסם, אותו רעיון אומרים על אברהם, אברהם זקן רב הימים, נכון? ידוע אומרים, כל הימים באים איתו. אז הוא אומר את זה, אבל הוא אומר את זה עם יותר. אז זה פסקה הבאה, במדרש. ואברהם זקן רב הימים, עטרת תפארת שיבה, בדרך צדקה תימצא. כלומר שבחינת זקן גם בלא הרבה ימים יימצא אם עוסק בדרך צדקה. וזה היה אברהם אבינו עליו השלום. כלומר אותה זקנה של... איזה פירוש הגמרא עד אברהם לא היה זקנה? כלומר אותה זקנה שלא על ידי ריבוי ימים היה הוא המתחיל. כלומר, הוא היה זקן לא בגלל שהוא בא בימים. הוא היה זקן בגלל שהוא עסק בצדקה. אולי באחד הפסקאות האחרות מוזכר שזקן זה גם חוכמה. כלומר, עוד לפני שהוא היה זקן, הוא היה חכם. היה זקן בא בימים שמהרגע הראשון של החיים שלו, זה באמת כאילו פירוש אחד, זה זקן מכוח בא בימים. יש פירוש, אדרבה, היה זקן לפני שהוא בא בימים, שמהרגע הראשון כבר העלת את החוכמה, אם לא צריך להתעסק. ומכוח זה הוא בא בימים. הוא בא אל החיים שלו כבר מכוח מקום של זקן, מכוח חוכמה. מה?
זה כאילו
בא
בימים בזכות
הזקנה, ולא זקן בזכות בימים. כן, בדיוק, בדיוק. אני חושב שזה מתחבר קצת למה שאני אמר קודם. הוא בא בימים בזכות שהוא זקן, שעושה צדקה, אז הוא בא בימים, כי אז כל הימים מצטרפים. כן. אז הכל מתאחד, הכל מתקשר. יכול להיות שזה אולי גם קצת הסבר, מה שכתוב, מה שמפורש שבדורות הקודמים חיו הרבה שנים. עוד אברהם היה ככה משיריים של הדורות ההם שלא חי. עבר את המאה ה-20 בהרבה. שיריים של הדורות שמנוח עד אברהם. אז אולי זו הסיבה שהייתה להם אריכות ימים. ימני, זה כאילו מבט הפוך. אצלנו, המבט החיצוני, כמה שאתה סוחב על הגב יותר, אז יותר מעייף, יותר מסכין, יותר מכביד, יותר מקצר את החס וחלילה. וכמה שפחות, אז תחיה, תזרום רק את הרגע. אבל להפך, יכול להיות שמה שקורה בדרך כלל זה שאדם יש לו כוחות של חיים, אבל ככל שהזמן עובר, אז חלק מהכוחות כבר יתבטאו, יצאו לפועל והלכו להם. אבל כשאדם הוא, כמו שכתוב כאן, הוא בא בימים, הוא כאילו כל הימים מצטרפים אצלו, אז יוצא שכל הכוחות הם... מלווים אותו גם לעת זקנה, אז אם אלה זה אריכות ימים. כאילו הילדות, מחבר מה שאמרנו קודם, אם הזקנה היא שוכחת את הילדות, אז יש זקנה ואין את הכוחות של הילדות. אבל אם הילדות חיה ביחד עם הזקנה, אז יש כוחות ואז גם יש אריכות ימים. נכון, זה מה שמסופר לרבן גמליאל, שהיה רוקד בן שמחה בית השואבה, קצת כמו ילד כאילו, נכון, אני משהו ש... ומה כתוב שהם היו שרים? אשרי זקנותינו, שלא ביישה את ילדותינו. אז זה הפשט, שהיא לא מתביישת בפני ילדותינו. אשרי ילדותינו, יפה. מה כתוב? יש אשרי זקנותינו שחיפרה על ילדותינו, ואשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו. אבל זה גם מאוד מתאים, שזה הולך איתם. שהילדות איתם. אם בעל תשובה, אז הוא צריך כאילו את העבר למחוק קצת. אבל מישהו צדיק, הוא יכול את הילדות לקחת איתו. כאילו יותר מפורש בניסוח המדויק. ולכן הם גם עוד ינובון בסביבה. יש פעם הרבי לבדק סיפר שהרב צבידה, הוא אומר, התנועות שלו היו כמו של ילד. ככה הוא פעם. משהו בא... חיוניות כזאת. טוב. יש פה עוד בהמשך, מפת אחר, במדרש, על הכתוב בקרנה לפני היום. יש לפניכם? קרנה לפני היום. כתיב, עבד משכיל יבשול בבן מביש, ובתוך אחי מחלק נחלה. עבד משכיל זה אליעזר. ומה השכלתו? אמר כבר קריאתו של אותו האיש בידו. שמא יבוא כושי אחד, או ברבר אחד, וישתעבד בי. מתי וישתעבד בית הזה, ולא בית אחר. אז זה עבד משכיל. מתוך, דווקא מתוך ההשכלה שלו, ימשול בבן מביש, עד כדי, נכון, פשט הפסוק, בתוך אחי מחלק נחלה, שהוא ממש נהיה חלק במשפחה, יש לו חלק בנחלה. נראה פירושו, שהיה השכלתו במה שהיה מכיר עצמו שהוא עבד. אף שהיה אליעזר גדול מאוד, על דרך שאמרו, חכמנו זה עליו שהיה דולה ומשקה. עם כל זאת, היה מבין ומכיר שאת שלמות שלו היא משהו עבד נאמן לאברהם, לא להיות בפני עצמו. וזו השכלה גדולה למאוד, שיהיה אדם מכיר עצמו מבחינתו ושלמות צורתו, ולא ירום לבבו לצאת לבחינה שאינה שלו. כלומר ש... קודם כל, נכון, לכאורה, אליעזר, זה, נגיד את זה, מתחיל מהעניין הפשוט, שהוא, כאילו, באמת החוכמה הכי גדולה שאדם רוצה לקדם את עצמו, להגיע למקום הנכון, זה קודם כל להכיר במציאות. כאילו, אם אדם מנסה לאחד את העיניים של עצמו במציאות, אז אין לו סיכוי בכלל. זה, במלחמת היצר זה נכון, ומשל לזה ממלחמה גם ממשית, שאם יש בעצם איזו תפיסה לא נכונה של המציאות, אם יש, נגיד, הערכה לא נכונה של הכוח שלנו, חלון נכונה של הכוח של האויב, זה המכשול הכי גדול. עכשיו, לפעמים ההכרה במציאות היא לעמוד בפני מציאות לא פשוטה. ואז נורא יש פיתוי, כאילו, להטות את זה, לחשוב אחרת, לחשוב שאולי זה, ולפעמים אפילו הפיתוי הזה נראה לנו כעמדה חיובית כזאת, שלמה ללכת על השלילה, למה לחשוב שהכל הוא, למה להסתכל על החצי הכוס הריקה, בוא נראה את הדברים באופן חיובי, בוא נהיה אופטימיים. וכשזה לא כאילו חל על המציאות, אז זה לא יצליח. זה כאילו אליעזר עשה חשבון, קודם כל זה חשבון של אדם מפוקח. הוא שואל, הוא אומר, אם אני אחיה באשליה ואני אחשוב שאני יכול להיות לא להיות עבד, הרי זה לא יצליח לי בסוף. ואז אני בסוף אהיה עבד איזה קושי או ברבר. אז בוא נהיה העבד של אברהם אבינו, של הצדיק הזה. זה חוכמה עמוקה גם בחיים. באמת השפת אמת, שראו בעצמו תלמיד, תלמיד, תלמידו וכו', של רבונים, אז הוא גם מדבר על זה. הוא גם שואל, הוא אומר כאילו, הפשט כמו שאמרנו, כאילו שהוא יהיה חכם, מבין שלא כדאי. אמרנו, זה חוכמה, כלומר, זה משפחים, זה חוכמה, חוכמה של אינטרס. מה זה אומר את העניין הזה? כאילו, הוא ממשיך את ה... שהוא הבין שזאת המדרגה שלו. הוא לא סתם מבין. כלומר, לא רק תפיסה תועלתית יש כאן, אלא תפיסה עמוקה, שככה חקק השם, ככה השם רצה, שאם אדם הוא בכללה, של ערוק נען עבד עבדים יהיה לאחיו, שלכאורה אין מה לא לומר אחרי זה, אם אדם יכול להגיד, או שאני אבוד או שאני שוכח מזה. הוא אומר, לא, אני באמת צריך להיות עבד, אז בוא נהיה עבד למישהו שכדאי להיות עבד שלו. מה זכה אליעזר הזה באמת, משה, אפשר לומר, מצדיקי הדורות מהרבה בחינות. אומנם לא מזרע ישראל, אבל כל שנה קוראים את השיחה שלו פעמיים, זה לא פשוט. זה התוצאה של מי שהבין מה המשמעות של עבד עבדים יהיה לאחיו, שהוא קרא את הפסוק הזה ברצינות, לא ניסה לעקוף אותו, לא ניסה ללכת מסביב. ודווקא אז הוא קונה את המדרגה שלו. שאלתי גם שזה תוכחה לישמעאל. ישמעאל, עכשיו היה לו ניסיון יותר קשה, אבל לכאורה היצע בשבילו הייתה אותה היצע. הרי ישמעאל, הוא היה 13 שנים, גדל בבית אברהם עד שיצחק נולד. ועד שהוא נגמל יצחק, לכאורה עוד שנתיים, היה כבר בן 15. 16 אפילו? איך החשבון?
אה,
בן 99 נימול, ואז בוסרו שתבלד יצחק, ועד שנגמל 16. אז שואלים איך החזיקה אותו על הגב, זה נדבר לו? לא. את הילד על שכמה, בן 16? לא. תחושים לזה. אבל מכל מקום, אני אקח את המצב שלו. עכשיו, נוסיף גם שאברהם אבינו, כנראה הייתה לו פחות אהבה אמינה שהוא צריך להיות הבן שלו. לא ישמעאל. אז הוא גדל 16 שנים בבית, 14, 15, 16 שנים בבית. שם זה וכו' וכו'. ופתאום זורקים אותו. כאילו זה באמת נורא מאכזב את מה. אתה לא מבין, כאילו אפשר נורא להבין אותו. נורא... פתאום הוא... ומה רוצים? שהוא יקבל בצורה פשוטה שהתינוק הזה שנולד, כולם יודעים את הסיפור הזה של אח, כשאח נולד, כן? תמיד סוגיה פסיכולוגית. שהתינוק הזה שנולד, הוא עכשיו לוקח את הכל, ואני מה? עכשיו, זה מה שאליעזר אומר לו, אתה באמת בן השפחה, שזכתה להיות שפחה של אברהם אבינו. ואם תדע את מקומך, אז תוכל להיות באמת במעמד שלך, להתחבר לבית הזה, ואולי אפילו, אני אומר, של הדעת, כי מה היה רצון השם? אבל בדור הבא, שני דורות קדימה, היו בני שפחות, שלא ניסו להיכנס למקום לא שלהם, בני גד, בני דן ונפתלי, בני אשר, חלק מעם ישראל. עד כדי כך, כלומר, לא רק שלא... אחורה מבחינת הייחוס זה דומה. האבא הוא מזרע אברהם, והאימא, לא יודעים, הייתה שפחת רחל, שפחת לאה, לא, לא בטוח אפילו משפחת נחום, משפחת השם. צריך עיון באמת. מאיפה באמת? דיבורים על זה, אבל... אחורה, הצטרפו. כמו ששרה הציעה, ובנה גם אנוכי ממנה. יותר מזה, יכול להיות שאם הגר הייתה עוד בשלב הראשון מתנהגת כראוי, מבינה את המקום שלה, אז היה מתקיים ויבנה גם ממנה, שוב, לא יודע אם היה הבכור, אבל ודאי היה חלק מהבניין של שרה אפילו, לא רק של אברהם. אז כאילו להכיר את מקומו, כאילו הרבה פעמים זה הדבר הכי קשה לאדם. כי זה להודות בזה שאני, יש לי את החולשות, יש לי את החוסרים, יש דברים שיש לאחרים ואין לי. אבל זה המפתח, דווקא אז הוא יכול להתחיל לזוז. של מי? ישמעאלים. נכון. אז האנטישמים בכלל. הרי מה, למה האנטישמיות? מה הסברה שלהם? זה נורא קשה שיש איזה עם אחד קטן, שיש לו כזה כוח, שיש לו כזאת עוצמה, שהוא עם הנבחר, ודווקא בזה הם כנראה לא הרי טוב נברים. מתרשמים שזה, כי מקנאים בזה. והתשובה להם זה שאם תדעו את המקום שלכם, אז עד רבה, אז יתקיים ונברכו בך כל משפחות האדמה, אז באמת כולם... נכון, יש... מה?
זה גם למה שהמלאך אומר להגר, שוב אני ראיתי איך נדעים לך את ידיע, שהיא עזבה מהבית כאילו, ואומר, תחזרית לשכחה,
זה מה שאתה אומר. אז ברגע הראשון זה נשמע איזה קבלת עול, והאמת, נכון, כפשוטו, זה עבד, קבלת עול. אבל זה יכול להיות פתח מאוד גדול, אם הייתה הולכת על זה לגמרי. גם עכשיו 12 נשיאים יוליד, נותנת לי בלוגוי גדול, והרב אומר, ויגורות שאהבת אחים של יצחק וישמעאל, של יעקב ועשיו, בסוף תתגבר על כל הקינטוריות. אפילו במקום המורכב, בסוף יצא מזה משהו. שסוף סוף בני אברהם, והיא כן הרי חזרה. פעמיים לילה מלאך השם, לא פשוט. אבל עוד יותר זה היה יכול להיות בלי כל היסורים שבדרך. ודאי שהיום זה התפקיד שלהם. נכון. וזו השכלה גדולה למאוד, שיד המכיר עצמו מבחינתו ושלמות צורתו, ולא ירום לבבו, זה לבחינה שאינה שלו. נגיד עוד דבר, נזכיר עוד דבר בשם השפת אמת, שאומר דיוק נפלא, אומר את זה בשם האדמור מקוץ, זה הכל הבית מדרש הזה, כן? שם חידוש הערים בשם האדמור מקוץ. זה נהיה וזקני היגיד בשם הקוץ, כן. שמה? שאליעזר...
קוץ קרא תלמיד של...
של רבונים, כן. ורבו של חידוש הערים. שאליעזר אומר, חזל דורשים שאומר, אולי לא תלך, לא, 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 לא תובע אישה ללכת אחריי, אחר כך זה חוזר, אולי לא תלך האישה אחריי. שום, אליי, אל תקרא אולי אליי אליי, שהוא בעצם רמז, אולי לא תסכים, ואז יש לי בת, ואולי אנחנו נשתלך. אליעזר ואברהם, אומר לו, אברהם, אתה לא יכול, כי אני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך. אז הוא דרש, קודם כל, הקוצקר, יהיה הערה נפלאה, שהאולי הזה, כתוב פעמיים, כן? פעם אחת כשהוא מדבר עם אברהם, ופעם אחת כשהוא מספר להם שהוא אמר את זה. בראשון כתוב וו, רק בשני כתוב בלי וו. שאז אפשר לקרוא אליי. כן. אז יהיה כקוצקר למה? כי אומר, הייתה לו נגיעה בעצם. אז הוא אומר, את הנגיעה הוא לא הרגיש כשהוא דיבר. רק אחרי זה. אבל כשאדם יש לו נגיעה, הוא לא מרגיש בה. חלק מהשוחד, שאתה לא חושב שאתה משוחד. אתה בטוח שאתה עושה משפט צדק, אתה בטוח שאתה טוען טענות ענייניות, שאתה פשוט מציג מכשולים ענייניים לפני המנהל או לפני הבוס, לפני מי שיהיה. ואתה לא מודע לזה בכלל, שיש בך בעצם איזה אינטרס סמוי. אחרי זה שהוא עמד מרחוק יותר, אז הוא שם לב. אז זה הקוץ קרדיאק. שפת אמת מוסיף עוד דבר נפלא, שאומר בגלל זה אליעזר חזר על כל הפרשה. זה הפשט יפה שיחתם של עבדי אבות. אז פה זה מתחבר לדברים של הרבונים. שהוא ידע שיכול להיות שיש לו נגיעה. הוא ידע שיש בוצד עבדות. הוא הכיר בעצמו, זה לא רק הכיר, שהוא עבד, הוא צריך להיות עבד של אברהם. הוא מכיר גם שיש בו איזו תכונה כזו, שסוף סוף אולי הוא לגמרי אידיאליסט, כמו שאברהם. עם אברהם אבינו, דיברנו על זה, אני חושב. אני חושב שהזכרנו את זה. זה מאוד בולט, שהוא מתפלל לכל העולם חוץ מעל עצמו. כאילו, יש לו בעיה הפוכה כמעט. מתי הוא ידאג לעצמו? אליעזר ידע, הוא שייך, בכל אופן הוא בא מאיזשהו מקום אחר, ואני הגיע עם כל העבודה וכל הזיכוך, משהו נשאר. אז הוא הכיר בזה. אז הוא חזר על כל הסיפור, ואז כשהוא אמר את האליי, הוא אמר, אופס, תפס מה הייתה הנגיעה שחסמה פה, וכמו שאומרים, אומרים לנו הפסיכולוגים האלוקיים, חידושי הערים, השפת אמת, מאדמו"ר מקוץ, וכמו שגם הפסיכולוגים של היום אומרים, שהרבה פעמים כשברגע שאתה עולה למודעות, אז זה כבר ממש איבד את הכוח שלו, אתה כבר מושל בזה ולא נמשל על ידי זה. ואז זה ישתחרר, ואז כל השלוחות יכולה לזרום קדימה. ואז באמת האישה טובה. כאילו הוא כנראה הבין שאם הוא יבוא עם הנגיעה, אז באיזשהו מקום, הרי העצה האלוקית זה שהיא תבוא. אבל זה, סוף סוף זה בא בדרכי הטבע. לא, אפשר לעשות נעס להקפיץ את רבקה. לא, הוא צריך, זה השליחות שלו. ורואים, הוא עושה את זה נפלא, איך שהוא מדבר איתם, ואיך שכל מילה מחושבת וכל זה. אבל אם כל זה היה באיזשהו נגיעה פנימית, כלומר, תחשוב, בן אדם מבקש משהו, גם זה מוכר מהחיים. ויש מקום קצת מקווה שלא יענו, כי זה משתלם לו. אז זה גם לא משכנע בקשה כזה, נכון? נגיד, אתה מזמין מישהו להתארח. הוא מוכן שהוא יבוא, אבל אם הוא יגיד לא, אז באמת תהיה... אז מרגישים את זה. אז הוא, אחרי שהוא שחרר את האולי הזה, אז הם הרגישו את העוצמה של הבקשה, ובאיזה אמונה, ואיזה זה, ואפילו הם, בכל אופן, אנחנו את הדישים הזה אמרו, מהשם יצא הדבר. הפשט שלה הזה. ועל פי זה, יובן המדרש תנחומה, וזה לשונו. ואברהם זקן, זה שאמר הכתוב, ברכי נפשי את השם. בני אברהם אבינו עליו השלום, זה מה שמקודם, סתיק לזכר, זה מפה. הנה אברהם אבינו, זה באמת מדרש תמוה, באמת גם העתקתי אותו, זה לא ברור, הגמרא, המדרש ממשיך הרבה, לא נראה קשור לאברהם זקן. זה שאמר כתוב, אחי נפשי את השם, מביאים את הדרשה כמו מסכת ברכות, שהנפש דומה לקדוש ברוך הוא, ועוד, ועוד. באמת בהמשך כתוב עוד והדר לבשת, אז אחד הפירושים זה שהוא מלביש את הזקנים בהדר פנים של זקנה. וזה כנראה הקשר לאברהם זקן, אבל הקשר לפסוק של המדרש הוא רחוק, אז הוא כנראה רצה לדרוש את זה מיד. מה הקשר באברהם זקן? לברכי נפשי את השם. אנחנו נקרא את שם קודשו. זה שאמר כתוב, ברכי נפשי את השם. והנה אברהם אבינו, עליו השלום, היה כל כך גדול בחוכמה, שבין 3 שנים היה מכיר את בורו. ומיום שהיה מכיר היה הולך בנפשו, לא בנפש אחרת. אני מה הכוונה, היה הולך בנפשו, לא בנפש אחרת. עבד את השם. קשה להאמין, זה אותו דבר, אבל כן, זה אותו דבר. כן, ולא בנפש אחרת, כן, ממש אותו. היה הולך בנפשו, לא בנפש אחרת. הוא עבד את השם לפי הנפש שלו. לא ניסה בנפש אחרת. מגיל 3 לא. וזהו חוכמה גדולה. כמו שכתבתי כאן, נזכר למעלה. אגב, רק להעיר שהחוכמה הזאת, וזה גם אולי הרב יותר מלמד אותנו מאשר בעלי מוסר, מרן הרב זה להכיר את, שאדם צריך להכיר את מדרגה שלו לשני הכיוונים. גם לדעת לפעמים שהוא שייך למדרגה אולי יותר ממה שהסביבה אולי מצפה, או מה שמקובל בסביבה, ולעבוד השם דווקא דרך המיוחדת שלו, ומנסה להתאים את עצמו למדרגה נמוכה, זה גם לא טוב. זה לא ילך. כל השמחה, כל המרץ, כל החיוניות בעבודת השם תחלש. וגם להפך. אם הוא ינסה לחיות את עצמו מדרגה שהיא למעלה ממדרגתו, להשלוט את עצמו שהוא נגיד מזוכח או טהור בדברים שעדיין לא וכיוצא בזה, אז גם זה בסופו של דבר זה יסתבך. בסופו של דבר הנקודות האלה החלשות, הנפילה תהיה מפחידה. לכן הוא אומר, כאילו מההתחלה, מגיל 3, אני יודע שיש לו דרך מיוחדת, מהלך איתן. זאת אומרת, אברהם אבינו מסתם, ככה קרה איתה שהוא לא כמו בני 3 הרגילים, כן? שמשהו אחר. כמו שכתבתי כאן, נזכר למעלה, וזקן פרשו חז"ל, זה קנה חוכמה. וזה פירוש אברהם זקן על הימים, שהיה זקן בכל הימים. ושאמר הכתוב, ברכי נפשי, כלומר נפשי, ולא בנפש אחרת. זהו, זה החבר. זאת אומרת שחז"ל כביכול נראה שהתכוונו להמשך. זה שאמר הכתוב, ברכי נפשי. אברהם זקן על הימים, זה שהוא היה זקן עוד לפני שהוא בא בימים. וזקן, הכוונה, זה קנה חוכמה. ועבד השם בדרך המיוחדת שלו. שמה היא? ברכי נפשי. את השם. זה הפשט במדרש, או הדרש במדרש. שמכל ימים היה בהם זקנה, מחוכמה, להשלים בחינתו. כן, זה מה שהזקן, מכוח זה בא בימים. נדוק ימוקו. עשיתי עוד ככה להרחיב על הרעיון שיש כאן, חוץ מההתבוננות המיוחדת באליעזר, זה נושא של העבדות. נדמה לי שאמרנו שאברהם, כן נזכרנו את זה, שאברהם אבינו בפרשה של וירא, וגם של לך לך בעצם, רואים שהקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד שפעמיים, מפרשים עכשיו יותר, פעמיים הקדוש ברוך הוא היה לו חסד כלפי סדום יותר מאשר אברהם. אברהם אבינו אין ספק שהחסד שלו כלפי סדום הוא מפליא. שהוא מתפעל להם עם הרשעים וחטאים ומה לו ולהם. ואף על פי כן, אז פעם שעברה הזכרנו את פשט שבשביל הקדוש ברוך הוא היה מספיק לוט. כן? יותר אפילו פחות מהשרה. אלמלא שאנשי סדום התנכרו לו. אז זה הערה אחת. הערה שנייה, שהקדוש ברוך הוא כמה שנים לפני כן, הייתה מלחמה. והמלחמה הם נשבו. אני חושב שזה גם אמרנו פעם, הפעמים שעברו, שהם נשבו, ובגלל שאברהם אבינו שחרר אותם, אז בעצם, אם היו נשארים בשבי, לא היו חרבים. נכון שהקדוש ברוך הוא בעצה האלוקית אומר, איך הם ינצלו? הם צריכים להיות עבדים. כלומר, התכונה, השפלה, הרשעה, התיקון שלה זה להיות עבד. זה שגדר לעומר כבש אותם, זה היה הצלה בשבילהם. גם הצלה רוחנית, כי כשהם יהיו תחת ממשל, תחת שלטון, אז לא יכלו לעשות כל העולה על לוח יצרם. ומצד שני, זה גם יציל אותם מהחורבן הממשי. פשוט, כי הם לא היו רואים לגזרה הזאת. כשאברהם אבינו שחרר אותם, אז בעצם הם אחר כך הגיעו לפורענות הרבה יותר גדולה. אני חושב שזה כל זה רק אמרתי, רק המחשבה הנוספת, שאולי כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את אברהם אבינו דחה, לא תמיד זה טוב לעשות חסד. כאילו אולי איזה לימוד כזה. גם בעצם ההחרבה של סדום אומר, גם הפעולה הראשונה, את לא היית צריך לשחרר, אבל אותם, תשאיר, שישארו עם גדר לעומר. שלפעמים החסד הגדול הוא בסוף נהפך לדין, כי הם היו איך הניצלים. גם אפשר להגיד שהם. עד רבה, שזה גם חלק מהחסד של השם, של לתת להם הזדמנות. זה האדם, האדם צריך לתת לו הזדמנות. נכון זה מסוכן, אבל זה גם סיכוי. תהיה להם הזדמנות לא להיות מתוקנים על ידי העבדות, אלא לתקן את עצמם. אפילו עם שגריר טוב שלא, אתה יכול לשאול אותו, תגיד לי, שם גדלת את גדולתו, יש חולי סיפורים קצת, מה יש לך? וורטים, הם יושבים אצלו כל אל שבת, שומעים דברים, הכנסת אורחים, מאמצים כמה מנהגים טובים, לא, לא צריכים להיות, לדקדק בכל רמח ושסה, כאילו קצת, נתנה להם הזדמנות ולא נצלו אותה. בכל אופן רואים שהיה כאילו, כנראה זה חלק מהמהלך האלוקי, שהיה להם צ'אנס להינצל על ידי עבדות. וזה ידוע שהרב באיגרת מעריך בזה ש... של התיאוריה של שחרור העבדים, האידיאולוגיה הזאת ש... ש... שפרחה באותו זמן, אז שזה לא בטוח שזה כל כך חכם. זה שהתורה דיברה על עבדות, נכון, הרב אומר, שברור שעבדות קשה, ועבדות כזאת ש... שיש איזה זלזול בה, בעבד ובחיים שלו, זה ודאי הפך התורה, גם התורה כתוב נקום ינקם וכו'. לשוק חופשי ישלחנו תחת שינו, תחת עינו, ובוודאי שזה כבר הרבה מעבר למה שהיה מקובל במשך הרבה דורות ביחס לעבדים. אבל כשעבדות היא באופן הנכון, אז אומר הרב, לפעמים זה המצב הבריא. כי העבדים, אם תיתן לה, יש לה ביטוי של הרב, אם תיתן לעבד קתדרה, תיתן לו לדרוש, אז הוא יוציא את כל הרישה החוצה. כלומר, כלפי הצדדים הגופניים, השפלים, אז אדם צריך להיות בחינת עבד, להיות בקבלת עול, וגם החלק בחברה שהוא כזה, אז הוא באמת טוב לו עבדות. אז גם הדבר הזה בולט שבמשך במשך כל הדורות הייתה אנטישמיות. זה פשוט. אבל היא יצאה בחריפות כל כך גדולה דווקא בדור שלנו, כלומר בדור הקודם כבר. ולמה לכאורה? זה דווקא היה בזמן שהעולם יצא לחירות. כל הדורות האנטישמיות הייתה, אבל בגלל שהיה שלטון מאוד חזק, אז הוא תמיד דיכא אותה. המלך מהסיבות שלו, מהאינטרסים שלו, אחר כל הרציונל, שרוצה שהמדינה תהיה מסודרת, מתוקנת, אז זה טוב לו יחסית לשים אותם בצד. כל השנאה הזאת, כל האנטישמיות. אני חשבתי שתי אסונות גדולים שהיו לפני, בדורות הזה, מעשה הצלב זה היה בתקופה שהיה בין ארבעים כזה, כלומר לא היה שם מלך, כאילו, היה בלגן, כאילו, כל היום יצאו למלחמה, אז וגם תחבטה, זה היה חלק ממרד. אבל ברוב התקופות היו אמנם גירושים, היו רדיפות, היו לא דם, לא שהמלכים היו צדיקים. אבל בדרך כלל, יחסית לעוצמות של השנאה הכבושה, אז השלטון, כמו שהוא דיכא הרבה דברים, הוא דיכא גם מזה. ואז הגיע המאה ה-19, המאה ה-20, העולם יצא לחירות. פתאום המלך לא כזה חזק כמו שהיה, וכל הבעלי הסמכות, בעלי השלטון החלשו. אז הרשעה שבה אדם גם יצא לחירות. וכאילו אתה אומר, האם זה היה שווה? אז כנראה שכן, מדרכי המדרכיו הנפלאים מאיתנו. אבל בדרך הפשוט אתה רואה, זה בכלל לא פשוט. זה בכלל לא פשוט. לתת את החירות שלא בזמנה. שלא למי שראוי לזה. החוכמה של העבד זה לדעת את התיקון שלו. וזו חוכמה של כל אדם וגם של החברה האנושית, שיש בכל אדם גם צד של עבדות. לא רק, עכשיו הצגנו, זה צד של יצרים, צד נמוך, צד שראוי לו עבדות. יש משהו יותר עמוק אפילו. יש בכל אדם אפילו תאווה להיות עבד. יש טייבי כזאת. למרות שאני רואה דבר הכי נורא. אני קורא אנשים בדורות האחרונים לחמו לחירות. אבל אתה רואה שבכל אופן יש תאווה של עבדות. אחת הסיבות באמת שאותו רשע הצליח, זה כי היה לאנשים, להמון תאווה, שיהיה להם כזה מישהו שימשול עליהם, והם ילכו אחריו, באש ובמים. גם מרוסיה, הרי איך סתם עם כל השקרים שלו, כל הרשע כזה גדול, אולי חוץ מהמנובל של גרמניה, לא היה כמוהו, והם הריצו אותו. אז היה שקר, היה מכונת תעמולה, אבל הכל רחב על זה שיש איזו תאווה כזאת. תאווה להריץ איזה מישהו חזק. לעשות מנו איזה משהו. יסוד התאווה הזאת זה, זה בשבירת הכלים בא מהיסוד העמוק. שאדם צריך להתבטא כלפי הקדוש ברוך הוא שמרגיש חסר. מרגיש שהוא תלוי. מרגיש שהוא לא שלם. שצריך לאחד באיזו שלמות גדולה ונפלאה ונורא. אבל זה בקדוש ברוך הוא. אבל כשאדם לא יודע לכוון את זה נכון, אז זה הולך לדברים גזרים. ואפילו עולם מודרני, דווקא עולם שמכונה חילוני, עולם ליברלי, דרך שנכנה אותו, שכאילו בני חורין, שאין להם, האבא הוא חבר טוב במשפחה, שפרינה כזו, זה ככה גם אין דמות של רב או משהו כזה, וכביכול אדם הוא בן חורין, אבל הרבה פעמים השעבוד הוא אפילו הרבה יותר עמוק, אדם הולך אחרי אווירה, אחרי מה שמדברים, אחרי ההמון, אחרי העדר. כלומר, להיות בן חורין אמיתי, זה לא פשוט. עבודה של כל החיים. ולפי זה, כלומר, מה שנאמר על אליעזר, שהוא כאילו, איך אומרים, הוא העבד. משה רבנו כתוב שהוא עבד השם. אבל לפי זה, זה הפתח. אנחנו כתוב על אליעזר שהוא בסוף יצא מכלל ארוך. הוא נהיה בכלל ברוך. דווקא כשאדם יודע את העבדות שבתוכו לכוון נכון, אז מתגלה החירות שבתוכו. כל עוד שאת העבדות הוא לא מכוון נכון, אז היא קיימת, היא מפריעה, היא שולטת, כמו הנגיעה הזאת המוסתרת, וזו נגיעה מאוד חזקה, הצורך הזה. הוא נדמה לו שהוא בן חורין, והנדמה זה עוד יותר משעבד אותו. כמו זה שנגיד, לפעמים אנשים משמיעים את הדעה שלהם, אתה מרגיש לפעמים חוזרים מילה מילה אחרי מה שאמרו ברדיו, אפילו לא שמים לב כמה שהם מחכים. דווקא בילה להשליה של אחרות. מי שנגיד חי ברוסיה תחת המגף, אז הוא יודע שהוא רוצה משהו אחר. אפילו לא שם לב שאולי הוא יכול לרצות משהו אחר. זה שעבוד יותר גדול. דווקא אדם מודה שיש לו איזה רצון להשתבט. מכוון אותו באופן הנכון, אז החלק החירותי שלו, החלק העליון שלו, הוא בא לידי ביטוי. זה העבד משכיל, אפשר לבין מביש, מתוך כך, בתוך אחים, נחלק נחלה.